היי, היי, תודה רבה שאתן שוב איתי ומדברים מדברות פסיכולוגיה. אני רוצה שתדמיינו שאתן ואתם אני. בחור חמוד, שבוע ראשון של תואר ראשון, מקום לא מוכר, בסך הכל רוצה ללמוד קצת פסיכולוגיה. מה קרה? פתאום אתה מגלה שמה שדמיינת שהולך להיות לך מאוד לא דומה למה שחשבת. אפילו אני לא אגזים, דומה כמו צ'יפס ומקלות גזר. כולה רציתי ללמוד קצת אישיות, פרויד, טיפולים, מה דחפתם לי סטטיסטיקה והרמות של ביולוגיה, בקושי ביולוגיה בכיתה י' הצלחתי. אבל, את האמת, זה דווקא היה נחמד מאוד. לא הסטטיסטיקה חס ושלום, כן? הביולוגיה. זה היה מעניין, רלוונטי, ואפילו קיבלתי ציון די טוב. מפתיע, לא? אז היום אני גם רוצה שתופתעו כמוני, ולכן הפעם נדבר על מוח. כמעט רק על מוח, אבל בעיקר על מוח. ולמה מוח? כי בפסיכולוגיה מוח זה הכל. בפרק הזה אני אעשה לכן ולכם אוטובוס הקסמים שכל פעם נקטן עוד יותר ועוד יותר. נתחיל מהדבר הכי כללי שיש וניכנס עד לרמת התא. קדימה, בואו נתחיל. אז אפשר להגיד שהמרמור שלי נבע מאיזה פער. פער במחשבה של מה אני באתי ללמוד פסיכולוגיה, להתעסק בנפש, מה אתם דוחפים את השטויות הפיזיות ביולוגיות האלה? מה אני צריך את זה? מה זה קשור אליי? אז השאלה של מה זה קשור אליי הזאת, לא רק העסיקה אותי, אלא גם העסיקה אנשים וחוקרים רבים. שאלת הגוף נפש. ישנן שתי אסכולות. אסכולות זה מגיע מהמילה סקול, גוף ידע, שמתייחסת לשאלת הגוף נפש. אז האסכולה הראשונה היא הדואליזם. שיש הפרדה מוחלטת בין הגוף לנפש. האסכולה השנייה זה מוניזם, שיש זהות בין השניים. יש ישות אחת שהיא בלתי ניתנת להפרדה, כך שכל אחד מאיתנו הוא פיזיולוגיה אחת גדולה ושום דבר מעבר. נקודת המוצא של הפסיכולוגיה הפיזיולוגית היא הגישה המוניסטית, שההתמקדות שלה היא במערכת העצבים ובאיבר המרכזי שבה, ספוילר, מוח. בסופו של דבר המוח הוא מכונה. מכונה עם מוח, שקולטת גירויים חיצוניים מהעולם ועושה להם פרשנות איך שהיא מבינה אותם. מלא זמן לא היה ברור מאיפה מגיעה הנפש ואיפה היא נמצאת. אבל היום זה די ברור לכולם שתהליכים מנטליים, נפשיים וכל הדברים האלה מתרחשים שם בתוך המוח. וזה די מוזר ומקריפ להגיד את זה, אבל לחומר ביולוגי יש את היכולת ליצור תהליכים נפשיים, מנטליים, שאין להם שום קיום חומרי. יש קשר מאוד מעניין בין מוח, שזה החומר הביולוגי, לבין הנפש שלנו, שזה החומר הפסיכולוגי. זה קשר לא חד-כיווני. מה זאת אומרת? כי כמו שהמוח משנה את הנפש שלנו, את המיינד שלנו, ככה גם הנפש שלנו, המיינד שלנו, מצליחים לשנות את מבנה המוח. ודוגמה הכי 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 קלה לזה, היא איך כדורים פסיכיאטריים משפיעים על המצב רוח. או נגיד גם טיפול פסיכולוגי, ששניהם יכולים לשנות את המבנה של המוח, או להפעיל אזורים שונים במוח שלא פעלו באותה עוצמה. גם דברים שאנחנו לומדים משנים את המוח שלנו. כל דבר שקורה לנו משנה את התפקוד ומבנה המוח באיזשהו אופן. אז למעשה אנחנו מנסים להתמקד בקשר שבין פיזיולוגיה לבין פסיכולוגיה. בין המוח הביולוגי שקיים כאן במציאות, לבין השכל והנפש של האדם, שהם אלוהים יודע איפה, ואירועים חושיים שאי אפשר לראות אותם, אבל בתכלס הם קורים כאן בזכות אותו דבר ביולוגי. זה מטורף. אז מכל החרטוטים שלי, איפה בסוף הנפש שלי מסתתרת? תתפלו, אבל הרעיון שבמוח שוכנת הנפש שלנו, זה לא רעיון חדש. דקארט, מרנה דקארט, אני חושב משמע אני קיים הזה, אז הוא היה פילוסוף צרפתי, והאמין שהנפש שוכנת בבלוטת האצטרובל. פייניאל גלנד. זה שם הכי מתוק שיש, והבלוטה הזאת נמצאת שם במוח. הוא חושב שהיא שם מפני שהבלוטה הזאת נמצאת במרכז של המוח, בין שתי המספרות שמרכיבות אותו. אחת שמאלית ואחת ימנית. ואני אומר המספרות ולא עונות, כי זה השם התקני. אבל בסופו של דבר נמצא שאין קשר לנפש, ובלוטת האצטרובל הזאת היא בכלל אחראית על משהו אחר, שזה הפרשת המלטונין, שזה החומר האהוב עליי שגורם לנו לרצות לישון, שזה, אם תשאלו אותי, הדבר הכי חשוב שיש, כי אני מאוד 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 אוהב לישון. אנחנו מתקדמים משם ומגיעים ללפני 200 שנה, לחוקר בשם פרנץ גל, שניסה להבין טוב יותר את כל הדבר הזה, והקים את תחום הפרנולוגיה. זהו תחום שמחלק את המוח לאזורים רבים שכל אחד מהם אחראי לתפקוד פסיכולוגי אחר. הוא האמין שהתכונות הפסיכולוגיות שלנו באות לידי ביטוי בגודל בליטות במוח שלנו. אז נגיד, אם המאחורה של הראש שלי גדול, אז כנראה שאני אוהב לסנן הרבה שעות בוואטסאפ. כמובן שזה לא נכון, כי כולם אוהבים לסנן הרבה בוואטסאפ, אבל רעיון הלוקליזציה, הרעיון שהתכונות מחולקות לאזורים במוח, זאת הייתה מחשבה חדשנית, טובה, מעניינת, והכי חשוב נכונה. בן אדם אחר מעניין שחי לא מעט שנים אחריו היה פול ברוקה. הוא היה נוירולוג שטיפל באנשים שסבלו מקשיים תפקודיים כתוצאה מפגיעות מוח. הוא בעיקר שם לב לאלו שהראו קשיים בשפה. באמצעות ניתוחים לאחר המוות של החולים האלה, עם אותם קשיי השפה, הוא גילה שלחולים הייתה פגיעה בחלק הקדמי של המוח בצד שמאל. והוא הסיק שהאזור הזה במוח אחראי על הפקה של שפה. הוא כינה אותו אזור ברוקה. אדם נוסף שמעניין אותנו, קארל ורניקה, הוא היה נוירולוג ופסיכיאטר גרמני, והוא גילה אזור אחר שאחראי על הבנה של שפה, ממש ליד אזור ברוקה. המטופל יכול לדבר, אבל סוג של דיבור לא הגיוני. לאנשים שסובלים מפגיעה באזור זה, יש קושי בהבנה גם של שפה כתובה וגם של שפה מדוברת. השיטה של שני החוקרים האלה הייתה שיטה חדשה בזמנו. המחקרים האלה היו כרוכים לא פעם בנתיחות לאחר המוות של המוחות של אותם אנשים שסבלו מפתולוגיות התנהגותיות שונות, שהרבה פעמים נבעו מאיזה שבץ או משהו כזה שהורג אזורים במוח. העניין הוא שמעצם קיומו של הבדל בחומר הביולוגי בין המוח של אותם החולים לבין מוח בריא, ככה היה אפשר להסיק כי בהבדל הזה יש פונקציה התנהגותית שהייתה בעייתית אצל אותם חולים. במילים יותר קלות, הייתה איזו הנחה שאם יש נזק מוחי באזור מסוים, תהיה פגיעה בתפקוד אחר. חוקרים הבינו שהתפקוד במרכאות, מה שתקין אצל אותם אנשים בריאים, נמצא במקום האזור הפגוע. כך, עם השנים התגלו עוד ועוד קשרים בין אזורים שונים במוח לבין התנהגויות שונות. ובעיניי זה פשוט מטורף ומפציץ את המוח. אז המוח מחולק להמיספירה שמאלית והמיספירה הימנית. ושוב, לא לאונות כמו שהרבה אנשים אומרים, המיספירות. כלל האצבע אומר שכל המיספירה שולטת ואחראית על הצעד ההופכילה של הגוף. כן, כן, שנייה, בואו ננסה רגע להבין את זה. את יד ימין למשל מפעילה המיספירה שמאל. אבל כל זה נכון חוץ ממערכת הריח, שם כל נחיר נשלט על ידי המיספירה שנמצאת באותו הצד. נו, רואי, אז אם הן נפרדות, איך הן מתקשרות? וואי, בדיוק רציתי לענות על זה. Thanks for asking. יש מערכת סיבים מאוד ענפה שמחברת בין שתי המספרות ומאפשרת להן לתקשר אחת עם השנייה, מה שנקרא קורפוס קלוסום. או במילים יותר נעימות, כפיס עם סמך בסוף, המוח. זה מה שמביא אותנו להתנהג בצורה רגילה, מתואמת ומודעת. אז איך גילו את כל הדבר הזה? גם באמצעות אותן פתולוגיות. אז תרומה משמעותית להבנת כל הדבר הזה הייתה בזכות מחלת האפילפסיה, שזאת בעצם פעילות חשמלית לא תקינה במוח. אז הפעילות הזאת יכולה לעבור מהמספרה אחת לשנייה, מה שמביא להתפשטות הבעיה וככה הבעיה מחמירה. אז הפתרון ההיסטורי שהתפתח הוא לחצות את המוח לשניים. כלומר, לנתק את הקשר בין ההמספרות, לחתוך את אותו כפיס המוח, כך שהמוח מתפצל לשניים. אז אנחנו מקבלים חולי split brain. As simple as that. מה שקורה בפועל זה סוג של חוסר תאום בין הרצון לפעול לבין פעולות הגוף. למשל, כאשר החולה לא מסוגל לדווח על חוויות שמגיעות מצד שמאל של הגוף שלו. זאת שכן, הן מגיעות להמיספירה הימנית שלא ניתן להמשיג באמצעותה חוויות ולהפיק באמצעותה את הדיבור שיבטא אותן, כי כמו שאמרנו מקודם, אזור ברוקה נמצא בהמיספירה שמאל. אבל זה לא אומר שהמוח של החולה, המספרה הימנית ליתר דיוק, לא איבד את המידע שהגיע אליו, ושהוא לא יוכל להתנהג בהתאם, אלא שזה פשוט יעשה באופן לא מודע על ידי החולה. במובן מסוים, אותו חולה הספליט ברין יוצר שתי אישיויות שונות, שתי מכונות מודעות שחיות ביחד באותו המרחב. שתי המספרות בעצם חיות באותו חלל בראש, אבל איפשהו ביניהן נמצא האני האמיתי. יש כל מיני סוגים של פגיעות מוחיות שמביאים למצבים שונים, כמו נגיד בליינד סייט, יונילטרל נגלקט ותסמונת היד הזרה, ואני ממש ממליץ לחפש את זה ביוטיוב למי שרוצה לראות איך שזה נראה. הפגיעות האלו עוזרות לנו ללמוד על הקשר בין המודעות וההתנהגות שלנו במוח. חשוב להגיד שתיאוריית הלוקליזציה עדיין לא שלמה, ויש תכונות ופונקציות אנושיות שונות שעדיין לא ברור איזה אזור במוח אחראי להן. יותר מכך, ישנן פונקציות שונות שנכון להיום עושה רושם שאין להם לוקליות ייחודית להם, כי הן למשל יכולות להיות על כמה אזורים במוח. מתי שנגיע לנקודה שבה נקבל תמונה מלאה לחלוקה הפונקציונלית של המוח, נוכל לזהות כל תגובה חשמלית במוח ואת המטרה שלה. ממש להיכנס לראש של הבן אדם, גם ברמה המופשטת, ולנבא בדיוק מוחלט את הרצון וההתנהגות. שזה סופר מגניב, אבל גם סופר מלחיץ. אז אם תשאלו אותי עכשיו איפה הנפש נמצאת, התשובה היא לא יודע. אבל כנראה שהיא מפוזרת לאורך כל המוח. אז איך המוח הזה עובד? לפני שנבין את זה, חשוב שנבין משהו אחר, שמערכת העצבים עצמה מחולקת בצורה גסה לשתיים. יש לנו את מערכת העצבים המרכזית, CNS או ה-Central Nervous System, שהיא חדרה גדרה של הגוף, ובעצם במונחים שלנו היא המוח וחוט השדרה. המערכת השנייה שלנו היא מערכת העצבים הפריפריאלית, Peripheral Nervous System, שהיא כל מה שמצוי מחוץ למוח ולחוט השדרה. ואותה מערכת עצבים שכוללת את המוח, בנויה בכך שהיא מאפשרת למוח לקבל מידע מהעולם החיצוני באמצעות אותם אברי חישה. אותו מוח בנוי מנוירונים, שהם התאים שמרכיבים את המוח. הם מאפשרים להעביר מידע מהר למרחקים ארוכים, וקיימים טריליונים כאלה. הנוירונים שונים זה מזה בתכונות, אבל בסופו של דבר הם פועלים באופן די דומה. המבנה של הנוירון מאפשר לו להעביר מידע מאברי החישה, מהאצבעות, מכל הדברים האלה, אל חוט השדרה, אל המוח ואל השרירים. ואיך המידע הזה עובר? זה באמצעות אותות חשמליים ונוירוטרנסמיטורים שנרחיב עליהם בהמשך. אבל אם יש כל כך הרבה נוירונים, בטוח שכמה פועלים במקביל, אז מי לוקח? מי שמנצח הוא מי שפועל חזק יותר, מי שצורח חזק יותר. מי שאצלו הסיגנל או האות חזקים יותר, הוא יכריע. אם אפשר לסבך עוד טיפה את העניינים, בתוך מערכת העצבים יש עוד תת מערכת חשובה שהיא מערכת העצבים האוטונומית או העצמאית, ובאנגלית Autonomic Nervous System. המערכת הזאת תומכת בפעילות התקינה של כל מיני תהליכים חשובים ולא מודעים שאנחנו לא ממש יכולים לשלוט עליהם, והיא עובדת גם כשאנחנו ישנים וגם כשאנחנו מעולפים. למשל אחראית על קצב הלב, נשימה, זיעה, רוק וכל מיני דברים. אנחנו לא יכולים לשלוט עליה ולכן היא אוטונומית. אנחנו ניכנס עוד טיפה לעוד חלוקה אחרונה אני מבטיח, ששם נמצאת מערכת העצבים הסימפתטית. המערכת הזאת פועלת לתגובות מיידיות באדם כאשר הוא נמצא בכל מיני מצבי לחץ, חירום ומתח, והיא מכינה את הגוף למאבק או נסיגה בהתאם לתגובת ה-fight or flight שאנחנו נדבר על זה עוד מעט. התאומה או האחות הטובה או האחות הרעה, איך שלא תרצו לקרוא לזה, היא המערכת הפרסימפתטית. שפרה, כמו למשל פרה רפואי, אומר ליד כמו דומה או פרה פשוט. המערכת הזאת אחראית פשוט לפעולות של הרגעה ושימור שהגוף נמצא במנוחה. בנוסף, היא אחראית להתת פעולות גופניות בעת לחץ או בכל מיני מצבים מאיימים על מנת לאפשר לגוף להירגע ולהגיב כראוי. אז אנחנו חוזרים קצת חזרה אל המוח שלנו והפעם נתמקד בהמיספרות. אז כל אחת מההמיספרות, שוב המיספרות, יש לנו שתיים כאלה, אז כל אחת כזאת מחולקת לארבע עונות. יש לנו את העונה הפרונטלית, שזה הפרונטל לוב, פרונט מקדימה, והיא העונה שאם אנחנו נדפוק לעצמנו במצח, היא תקבל את המכות. העונה השנייה שלנו זאת העונה הטמפורלית, שזו העונה הרקתית, ברקות, ליד האוזניים. העונה השלישית זאת העונה הפרייטלית, פרייטל לוב, והיא העונה הקודקודית שנמצאת למעלה. העונה האחרונה שלנו היא העונה האוקסיפיטלית, שהיא העונה האורפית, והיא נמצאת בחלק האחורי של המוח. כל עונה יש תפקידים שונים. נגיד שהעונה הפרונטלית, אז היא אחראית בין השאר על קבלת ההחלטות, והיא מתפתחת משמעותית בגיל ההתבגרות. ולכן אפשר להגיד שיש בגיל ההתבגרות המון אישויים של החלטות נכונות ולא נכונות, כי היא עדיין נמצאת בשלב של התפתחות. העונה הטמפורלית היא אחראית על שמיעה, הפרייטלית על חישה, האוקסיפיטלית על ראייה, והגודל שלהן משתנה בין אנשים בהתאם ליכולות שלהם. אבל בדרך כלל בהבדלים די קטנים. וזה גם משתנה לאורך זמן עבור כל אדם. מה הכוונה? שיכול להיות שהעונה הפרונטלית של אדם עם הפרעות קשב וריכוז שונה ממישהי אחרת ללא הפרעת קשב וריכוז, לעומת מישהו שלישי שבא להפרעות קשב וריכוז ופיתח אסטרטגיות חשיבה אחרות. אז אחרי שדיברנו טיפה על העונות, בתוך המוח יש עוד שני חלקים מעניינים מאוד 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 ומעסיקים אותנו הפסיכולוגים לא מעט, שהם נקראים ההיפוקמפוס והאמיגדלה, שראוי שנדבר עליהם קצת. אז ההיפוקמפוס הזה, הוא נראה כמו איזה סוסון ים כזה או שבלול חמוד, והוא אחראי ליכולת שלנו ליצור זיכרונות חדשים. בלעדיו לא נצליח לשמר בזיכרון אף אירוע שהתרחש במהלך החיים שלנו. ואיך הבינו מה הוא עושה? בזכות הקונספט של נפגעת הבנת. חוקרים בדקו אנשים עם פגיעות בזיכרון והבינו שהחלק הזה במוח נפגע, ולהפך. יש סיפור מאוד מוכר על מישהו בשם AGM ומה שעשו לו, אבל את זה אני משאיר לפרק על זיכרון. חוץ מזה, להיפוקמפוס יש תפקיד חשוב בלמידה מרחבית וביכולת לנווט בעולם. מחקר מקסים, 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 מקסים בדק נהגי מוניות בלונדון. וכדי להיות נהג מונית בלונדון, ואני לא מדבר על אובר או ליפט, צריך לעבור מבחן ניווט או משהו כזה, בעצם לשנן מפה ולדעת לאן לנסוע בלי ווייז. אז אחרי זה בדקו את המבנה המוחי של הנהגים, ונמצא שמבנה ההיפוקמפוס של נהגים ותיקים היה שונה מזה של נהגים לא מנוסים. אז אחרי שלמדתי את זה אמרתי לעצמי, יאללה רואי, אתה עכשיו לא תהיה נהג מונית, אבל כן תהיה עם היפוקמפוס מפותח. ואני מנסה להשתמש כמה שפחות בווייז ולשנן את הדרך. ושאנשים שואלים אותי, איך אתה זוכר את זה? היינו פה רק פעם אחת. אני אומר בהתנסות, יש לי היפוקמפוס מפותח. החלק הבא שלנו הוא המגדלה. זה בעצם אזור שמורכב מכמה גרעינים עצביים שנמצא עמוק בתוך המוח שלנו בחלק, ואני עכשיו יכול להגיד את זה ותבינו, בתוך העונה הטמפורלית. המילה המוזרה הזאת, המגדלה, היא בעצם שקד בלטינית, כי הגרעין המשמעותי ביותר באמיגדלה נראה כמו שקד. אבל למרות שאנחנו אומרים אמיגדלה, בתכלס זה שתי אמיגדלאות או אמיגדלות, אמיגדלות, כי יש לנו אחת בכל אמיספירה. אז בואו נצא קצת מהביולוגיה ונחזור לפסיכולוגיה. למה אני מדבר על האמיגדלה הזאת? היא חלק ממה שנקרא מערכת לימבית, שהיא עוזרת לבסס את התגובות ההתנהגותיות והרגשיות שלנו, ומאוד חשובה במה שנקרא fight, flight or freeze, שאני בטוח ששמעתם על זה. אבל עוד שנייה נבין מה זה. האמיגדלה הזאת עוזרת לנו לסרוק איומים, לבצע תגובות גופניות, כמו נגיד להעיף את היד שאני פותח מים רותחים במקום מים קרים, ועוזרת לנו ליצור התניית פחד, כמו מה שלמדנו בפרק הלמידה. לאבד בעין רגשות חיוביים, ולקודד זיכרונות רגשיים. לא מעט כפרה עליה הזאת עושה. אז ה-Fight Flight Freeze הזאת היא תגובה די קדמונית שהייתה מאוד יעילה לזיהוי סכנה, אבל בעיקר עכשיו, long story short, היא עוזרת לנו, לאנשי בריאות הנפש, להתפרנס. למה אנחנו צריכים את הדבר הזה? אז התגובה הזאת פועלת שאנחנו חושבים שהחיים שלנו הולכים להיות תחת איום. וזה מאוד 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 נכון וחשוב, אבל לפני אלפי שנים שבאמת היה סיכוי שיוכל אותנו אריה. אבל עכשיו הדבר היחידי שיכול לאכול אותי זה איזה פינצ'ר בפארק או אופנוע של וולט. אבל חשוב להגיד שהתגובה הזאת מופעלת גם בתגובה לאירועי יומיום מלחיצים, כמו נגיד פגישה חשובה בעבודה, בליינד דייט וכל מיני דברים כאלה. וזה מבאס להיות בלחץ שהוא פרופורציונלי לאיבוד חיים, אבל אין באמת סכנה לחיים שלנו. ולמה היא נקראת ככה? כי האפשרויות שלנו הן להילחם נגד האיום, לברוח ממנו או לקפוא במקום. אבל ברור שזאת רק צורת ביטוי ולא באמת אלחם בדייט שלי או אעשה ויברח כי אני בלחץ. אבל אם נתרגם את זה למשהו שבאמת אפשר להתחבר אליו, אז נגיד בדייט הפייט הזה זה תפוס את עצמי ואתנהל, או שאני אהיה בלחץ ונסה לחתוך כמה שיותר מהר, או שאני אתפס כמו איזה ווירדו ופשוט די אשתוק כל הדייט רק כי אני בלחץ. אני בטוח שכולכם מכירים את זה מסיטואציה כזאת או אחרת. התגובה שלנו מאוד תלויה באיך גידלו אותנו ומה נהוג בתרבות שלנו. בין היתר העבודה בטיפול עם לחץ וחרדה היא עבודה על אותו שריד קדום ודפוק. הייתי רוצה רגע שתדמיינו סיטואציה מלחיצה ואיך התמודדתם איתה. קדימה, קדימה, לא להתבייש. נו, מה התשובה? אני כן רוצה לתקוע פה כוכבית עצומה ולהגיד שלמרות שאנחנו לא חיים בסוואנה המסוכנת, כן קורה לפעמים שאנחנו נתקלים בסיטואציה מלחיצה שמחייבת תגובה מהירה. נגיד אם אני רואה את הבן שלי נופל מהמתקן מגן שעשועים, או נהג שאני בטוח שבטעות ובלי כוונה, כי הוא לא היה בטלפון, נוסע ברמזור אדום ואני מנסה לא להתנגש בו, התגובה הזאת מאוד 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 חשובה ועוזרת לנו. אז מה קורה בגוף באותה סיטואציה? אז האמיגדלה מקבלת אות מהסביבה שאנחנו בסכנה. היא אוספת מידע ושולחת אותו למערכת הסימפתטית, מה שאומר שאנחנו לא מודעים למה שקורה, אלא הגוף פשוט מתכונן. בלוטה בשם בלוטת האדרנל או יותרת הכליה שנמצאת מעל הכליה, מזרימה אדרנלין לדם, שזה ההורמון הזה של fight or flight. האדרנלין משחרר חומרים ממריצים לדם, מה שנותן לנו בוסט עצום של אנרגיה כדי שנהיה זריזים ומהירים אל מול האיום. האדרנלין מגביר את קצב הלב שלנו וגם את זרימת הדם, וככה יש זרימה מהירה יותר של חמצן ללב ולשרירים שצריכים לפעול, כמו לרוץ, לקפוץ וכל הדברים האלה שצריכים הרבה חמצן. בריאות יש פתיחה רחבה יותר של דרכי נשימה, כך שיהיה אפשר לנשום מהר יותר. המוח מקבל יותר חמצן וככה הוא יותר על הדברים, ואנחנו יותר חדים. איך אנחנו מרגישות? אז אלו תגובות די נפוצות שקורות לכולם. אז הכי מוכר זה זיעה, צמרמורת וחום. יש גם פחות תיאבון, מתח בשרירים, סוג של קוצר נשימה, דפיקות מהירות ואולי גם קצת רעידות וסחרחורת. ולא במקרה זה מאוד מזכיר חרדה. כי חרדה, בשונה מפחד, נועדה להגן עלינו מאיום שיהיה בעתיד ולהתכונן אליו. אז איפה הדברים משתבשים? לצערנו הדברים משתבשים לא מעט. הגוף שלנו נועד להשתמש בתגובה הזאת רק מדי פעם ולאירועים מאוד מסוכנים. אבל אם בכל יום יש לי פגישות מלחיצות בעבודה או שאני בתקופת מבחנים מזעזעת, הגוף וכמובן, כמובן שהנפש לא מאוד נהנים. מצב כזה של לחץ מתמשך גורם לגוף לייצר הורמונים של לחץ נונסטופ. מה שדופק לנו כל מיני דברים אחרים, כמו נגיד את השינה, את המשקל, עושה לנו כאבי ראש, בעיות בזיכרון, קשיים בחשק המיני, בעיות בעיכול, מערכת חיסון חלשה יותר ובגלל זה גם נטייה לחלות מהר יותר. זה מקשה עלינו להתרכז ועוד כל מיני fun and games. אז התגובה הזאת והקטע הדפוק שלה קשור לכל מיני הפרעות לא כיפיות, כמו פוסט טראומה, הפרעות חרדה ולחץ כרוני, ובטיפול ממש מנסים לעבוד עליהן. כל גישה והכיוון שלה. אז נגיד בטיפול דינמי ננסה להבין למה הדבר שאני נלחץ ממנו מלחיץ אותי ונתיר את האימה מסביבו. או למשל ב-CBT נלמד טכניקות להרגעה עצמית. טכניקות מאוד יעילות לזה יכולות להיות מדיטציה, מיינדפולנס, הרפיה, דמיון מודרך ועוד כל מיני דברים טובים שהם מאוד 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 יעילים וטובים להתמודד אל מול אותו שריד כדור. אוקיי, אז עכשיו האוטובוס שלנו הולך עוד יותר להצטמק ונצלול עוד יותר פנימה, ונדבר על הנוירונים עצמם. ולמה אני לוקח אותנו לשם? אני כבר אעשה לכם ספוילר, ונדבר בין השאר על חומר שנקרא נוירוטרנסמיטור, שהוא מאוד מעניין אותנו, כי בעזרתו נבין יותר על סמים ותרופות. כמו שאמרתי, המוח שלנו מורכב מתאים שנקראים נוירונים, והם שונים אחד מהשני מכל מיני בחינות. נגיד בהרכב הכימי שלהם, הצורה, למשל יש תאים קטנים, גדולים, יש תאים שמתקשרים זה עם זה לוקלית, ויש כאלה שמתקשרים לאורך הגוף כולו, ומבחינה גם אנטומית, יש כאלה שנמצאים באזור מסוים של המוח ולא באזור אחר, וכל מיני וכל מיני וכל מיני. וכמובן, מה המטרה שלהם? מה הם עושים? הנוירונים הם התאים החשובים ביותר במערכת העצבים, ואפשר לחלק אותם לכמה אופנים. הדבר הראשון שלנו זה התאים הסנסוריים, הנוירונים הסנסוריים, שהם מהסביבה אל תוך הגוף. התאים האלה מאוד רגישים לגירויים חיצוניים שמגיעים אלינו באמצעות הקולטנים, הרצפטורים שיושבים עליהם. הם מודדים שינויים בסביבה ומדווחים עליהם למוח. נגיד, אם אני נכנס לחדר חשוך ומדליק את האור, הרצפטורים שנמצאים בעיניים מודיעים את זה למוח ואני מבין שיש אור. יש כל מיני קולטנים או רצפטורים שונים, כמו נגיד כימורצפטורים שקשורים לריח, מכנורצפטורים שקשורים למגע, תרמורצפטורים שקשורים לחום וכל מיני. בעצם לכל בעל חיים יש אוסף של רצפטורים שמגדיר למה הוא ירגיש ועד כמה. נגיד לכלבים יש רצפטורים שונים בשמיעה ובריח. יש גם הבדלים בתוך המינים עצמם, כמו גם בין זכרים לנקבות. נגיד נשים רגישות יותר לצבע מאשר גברים, מסתבר. אז אם אפשר להבין את זה אפילו עוד יותר, אז עיוורון צבעים או עיוורון גוונים מבטא סוג של בעיה ברצפטורים. הקבוצה השנייה שלנו זה תאים מוטוריים, שהם בעצם מהגוף החוצה. הם מפעילים את השריר, גורמים לו להתכווץ או להימתח, והקבוצה האחרונה שלנו זה אינטרנוירונים. זה תאים שמשתתפים בעיבוד המידע, מבלי בעצם להיות מקושרים ישירות לאחד השרירים או אחד מהרצפטורים האחרים באופן ישיר. הם סוג של יחידה מקשרת. הם תאים שכל המטרה שלהם היא להיות מקשרים כאלה. תפקיד די עלוב, אבל מה נעשה? עכשיו תקשיבו עוד יותר, כי זה יהיה טיפה מסובך, אבל אני בטוח שנצליח להבין את זה ביחד. לכל נוירון יש מספר חלקים מוגדרים. את הגוף וכל הדברים האלה שלא צריך להיכנס אליהם. בתוך התא, בתוך הנוירון, העברת המידע היא חד-כיוונית ומתרחשת באופן חשמלי. אבל התקשורת בין התאים, בין הנוירונים, היא כימית. קיימת השתחררות של כימיקל, יחידת אינפורמציה שהוא עובר מתא לתא. התקשורת היא לא אחידה, כל תא מתקשר רק עם קבוצה מסוימת של תאים, שהתקשורת אינה רנדומלית כלל וכלל והיא מתוכננת טוב טוב. באמצעות הקשרים האלה אפשר להבין מה התפקיד של אותו נוירון. אם אנחנו נגיד רואים שיש נוירון שבסוף מגיע לנחיר, אנחנו מבינים שהוא קשור לחוש הריח ולא לחוש הראייה. אבל כמו שאמרתי מקודם, מערכת העצבים היא פלסטית ומשתנה כל הזמן. וזה באופן מתמשך בהתאם למה שהיא נחשפת אליו. ובאופן ספציפי לתהליכי הלמידה, כלומר למה האדם נחשף ומה הוא למד, וככה תאים שבעבר לא היו בקשר אחד עם השני יכולים לפתח קשרים חדשים, אבל זה גם יכול לבוא על חשבון קשרים קודמים. אז כדי להבין את זה ולחדד, אני מביא את הדוגמה הקלאסית בקלאסיות, אבל הברורה בברורות. אז אפשר להבין את האופן של ההתקשרות בין התאים באמצעות רפלקסים, שהם בעצם התנהגויות בסיסיות שנועדו להגן עלינו ולהגביר את יכולת ההישרדות שלנו. אם למשל ניגע בכוס קפה רותחת, היד שלנו מיד תקפוץ. ורק אחרי ממש טיפה זמן, יגיע המידע למוח. איך זה בעצם עובד? אז תא סנסורי במערכת העצבים הפריפריאלית, הוא רגיש לחום, והוא מרגיש את מקור הסכנה עם הנגיעה. התא מעביר מידע לאורך הנוירון, שולח מסר אל חוט השדרה, שעובר אולי גם דרך איזה נוירון מקשר, אינטרנוירון, משם לתא מוטורי, ששולח לשריר פקודה להזיז את היד. עד שבסופו של דבר הנוירון משחרר חומר כימי שגורם לאותו השריר להתכווץ, והכל מאוד 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 מהיר. אבל כמובן שלא נרצה שהרפלקסים שלנו תמיד ינצחו אותנו, אז נגיד שאנחנו רוצים להעביר סיר שהוא מעט פחות חם, אבל עדיין חם מאוד, מהמטבח לשולחן האוכל, ולצערי אני לא אמא מרוקאית שיכולה להחזיק דברים בטמפרטורה של אבא. אז שוב, התאים הסנסורים קולטים את החום, מעבירים את המידע דרך חוט השדרה, והתא המוטורי מקבל את המסר המרתיע. אבל שהסכנה נמוכה יותר, זה מה שמאפשר למוח להספיק לייצר תגובה שמבקשת להרגיע את התא המוטורי. המוח מפעיל בקרה על אותו תא במטרה לגרום ליד להישאר יציבה במקום להתרחק באופן מיידי. כלומר, מבקש לעכב את הרפלקס. התא המוטורי המסכן מקבל בעצם שתי פקודות סותרות. הוא עושה אינטגרציה בין סוגי המידע השונים, ומחליט איזה פקודה לשגר. ככל שסכנה הפיזית גבוהה, ככה עולה הנטייה של הרפלקס לנצח. מגניב, מקווה שהבנו. אז איך התאים מתקשרים אחד עם השני? אנחנו צריכים להחזיק בראש כמה מושגים ביולוגיים, אבל הכל בתכלס מאוד הגיוני. ואם אני הצלחתי לקלוט את זה, אז כל אחד יצליח. כמו שאמרתי מקודם, בתוך הנוירון עובר עוד חשמלי, אבל בין הנוירונים עובר חומר כימי. החומר הזה נקרא נוירוטרנסמיטר. כשמו כן הוא, נוירו זה עצבי, וטרנסמיטר זה כמו מעבר, מעבר כזה. עכשיו מגיע החידוש, שבעצם אומר שהנוירונים לא מחוברים אחד לשני. אלא יש ביניהם צומת, מרווח. צומת ההתקשרות הזאת נקראת מרווח סינפסי. במרווח הזה מתקשרים התאים ביניהם. התקשורת קורית כך, אבל לפני שאני אסביר בדיוק, אני אשתמש במטאפורה של עולם התיירות, שזה העולם האהוב עליי. ובואו נדמיין שבן גוריון זה נוירון א' והיטרו בלונדון זה נוירון ב'. ואני התייר הוא נוירוטרנסמיטור. אז בהתחלה, אני נכנס לנתב"ג, מגיע להמראות, עובר דרך כל הבידוקים, ועד כה אני סיגנל חשמלי. אבל כשאני עולה על המטוס, כשאני עובר בין המדינות, אני הופך לנוירוטרנסמיטר. וכשאני נוחת בלונדון, אני מגיע לנחיתות, מתקבל לתוך המדינה, וחוזר להיות סיגנל חשמלי. אם הייתי ממשיך ליעד הבא, שזה JFK בניו יורק, אז היה קורה בדיוק אותו דבר. אז בסוף של נוירון א', בטרמינל, מה שנקרא גם הכפתורים הסופיים, בהמראות שלו, יש כל מיני שלפוחיות כאלה. וכדוריות שמכילות את אותם נוירוטרנסמיטורים בפנים, שהם בעצם כימיקלים שנוירונים מייצרים ומתפקדים בתור המסרים שהם מבקשים להעביר לנוירונים השכנים שלהם. אותה תחולה של שלפוחיות, הנושאים האלה שממריאים, נשפחות החוצה, והנוירוטרנסמיטר מושלח אל תוך המרווח הסינפטי. זאת אומרת, המעבר הזה בין המדינות. לאחר שהוא שוחרר אל תוך המרווח הסינפטי, הנוירוטרנסמיטר מתחיל לעשות את דרכו הקצרה לכיוון התא הבא, ההיטרו הזה. לתא הזה יש קולטנים שהם פונים כלפי חוץ, והם מוכנים לקבל את הנושאים. חשוב לשים לב שלא מדובר ברצפטורים הרגילים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אלא נגיד שהם נמצאים בעיניים, על האור, באף וזה, אלא הם קולטנים שרגישים לגירויים כימיים בתוך הגוף. חשוב להבהיר כי הנוירוטרנסמיטר עצמו לא הוא שעובר מתא אחד לשני. הוא רק שליח. וזהו. הוא בעצם אחראי להעביר את המסר, אבל הוא לא המסר עצמו. עברת האינפורמציה דורשת שינויים במתח החשמלי לאורך זמן. אם המתח קבוע, הכל סטטי ולא עובר שום מידע נוסף. למשל, סוג של צליל קבוע שאנחנו שומעים. לכן לא נרצה פעילות אינסופית של הנוירוטרנסמיטר, שתביא לכך שהתאים יגורו ללא הפסקה. נרצה שהתהליך יסתיים כדי שנוכל להתחיל תהליך חדש. ולשם כך יש לקטוע את מעבר האינפורמציה בין התאים באמצעות סילוק הנוירוטרנסמיטר ולנקות את אותו מרווח סינפטי מהשאריות שלו. וזה קורה באמצעות שלוש אפשרויות שונות. האפשרות הראשונה שלנו היא מה שנקרא re-uptake, קליטה חוזרת. בתהליך הזה, תא אחד אוסף את הנוירוטרנסמיטר מהמרווח הסינפטי ישר לתוך התא באמצעות כל מיני משאבות שרגישות אליו שמזהות את הנוירוטרנסמיטר ואז אוספות אותו. אתה יכול למחזר את השאריות שנאספו ולהחזיר את הנוירוטרנסמיטר בחזרה לאותן שלפוחיות כדי להשתמש בו שוב פעם בתקשורת הבאה. התהליך השני זה enzymatic deactivation או דיאקטיבציה אנזימטית. מה זה אומר? פירוק של הנוירוטרנסמיטר על ידי אנזימים שונים. זה תהליך איטי, ככה שבזמן שהוא נמשך הנוירוטרנסמיטר ממשיך להיקשר לרצפטורים של התא הפוסט-סינפטי. זאת אומרת, לטרמינל של הנחיתות. והדבר האחרון זה דיפוזיה. שמה זה אומר? שהמולקולות של הנוירוטרנסמיטור מתפזרות להן אל מחוץ למרווח הסינפטי. מה זה בעצם הנוירוטרנסמיטור הזה? אז אנחנו מבינים שזה חומר כימי שמיוצר בגוף של הנוירון ומטייל עד לטרמינלים שם הוא נארז לתוך הכיסונים האלה. אנחנו מבינים שכשהוא בנוירון א', יש מנגנון שחרור שיכול להביא תגובה לתא הבא. אנחנו גם מבינים שבתא הבא יש קולטנים שרגישים אליו והוא יכול להיקשר אליהם, ובסוף יש מנגנון שמסלק אותו מהמרחב הסינפטי. עכשיו, יש לא מעט נוירוטרנסמיטורים, אבל אנחנו נדבר על שניים ספציפיים שמעניינים אותנו, וכנראה שמעתן עליהם לא מעט. ושמם בישראל, סרטונין ודופמין. אז הדופמין מעורב בתהליכים רבים בגוף שלנו, נגיד תנועה, למידה, מוטיבציה וכל מיני דברים אחרים. דופמין הוא החומר שגורם לנו להעז ולפעול בחיים. בזכותו אנחנו לא יצורים אדישים ונטולי התלהבות. אלא בא לנו לעשות דברים. ומפני שדופמין תורם גם לתחושת ההנאה והסיפוק, יש לו תפקיד משמעותי בהתמכרות, ברצון לצריכה החוזרת שלו. אנחנו מבינים שדופמין קשור להרבה מאוד דברים, ובין היתר למחלות וכל מיני תסמונות בגוף שלנו. נגיד, מאחר ודופמין תורם רבות לכל מה שקשור למערכת המוטורית, אז רמות נמוכות שלו יכולות להביא לפרקינסון, ובנוסף יש לו גם כל מיני תפקידים שקשורים לסכיזופרניה, דיכאון, ADHD ועוד. הנוירוטרנסמיטור הבא שלנו הוא סרוטונין, שהוא אחד מהמפורסמים ביותר. והוא מטפל בכל מיני דברים, כמו רעב, מצב רוח, שינה ואחרים. לסרוטונין יש גם תפקיד ראשי בתחושות וברגשות שקשורים למצב רוח, כמו נגיד התרוממות רוח, דיכאון, תוקפנות, אימפולסיביות וכל מיני דברים כאלה. יש לו גם תפקיד מאוד חשוב בביסות טמפרטורת הגוף. סרוטונין ביחד עם דופמין ועוד נוירוטרנסמיטור שנקרא נורדרנלין, משפיע ככל הנראה על תחושת התיאבון, שיכוך כאבים, הנאה, כל מיני דברים. והם גם קשורים למניעת כאבי ראש, מיגרנות, חרדות והפרעות אכילה. אבל מה ההבדל בין הנוירוטרנסמיטורים שדיברנו עליהם עכשיו לבין ההורמונים שדיברנו עליהם מקודם? אז ההורמונים האלה הם חומרים כימיים שמופרשים מבלוטה והם משפיעים על תאים באיברים אחרים בגוף. התאים המפרישים הורמונים פולטים את התחולה שלהם שמגיעה אל מחזור הדם לכל הגוף. ההורמונים משפיעים על פעילות של תאים המצוידים בקולטנים מיוחדים. אז אחרי שהבנו את זה, ואני מודה שגם עכשיו לי זה לא היה פשוט, בואו נחבר את זה יותר לתכלס. אז בתכלס, הנוירוטרנסמיטורים האלה קשורים באופן ישיר לתרופות הפסיכיאטריות. ניקח לדוגמה את התרופה הכי מוכרת, ובשמה המדעי והמתוחכם, SSRI, ובשמה הפשוט והפרוע, ציפרלקס, לוסטרל, פרוזק, ציפרמיל וכל מיני. התרופות האלה מאוד יעילות להפרעות חרדה, OCD, פאניקה, PTSD, ממש יעילות. אז מה זה SSRI? Listen good. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. אז בואו נתרגם את זה ביחד. טוב, זה קצת קשה, אבל מה שאני מצליח להוציא מזה זה בחירה, סרטונין, מעכב וריאפטייק, שזה הקליטה החוזרת שדיברנו על זה מקודם. מה זה אומר? שהתרופה הזאת מעכבת באופן ספציפי את הקליטה החוזרת של נוירוטרנסמיטר סרוטונין. זה הכל. מפני שהנוירוטרנסמיטר לא נקלט חזרה, הוא נשאר הרבה יותר זמן במרווח הסינפטי, וכך משאיר את הסרוטונין יותר זמן במוח, מה שבסוף מסייע להפחית תסמינים דיכוניים וחרדתיים. מהמם. אבל לא כל תמים ונעים עם הנוירוטרנסמיטורים האלה, ובני אדם כמו בני אדם יודעים לנצל את העולם לטובתם וגם אותם. ניקח לדוגמה סם מאוד מפורסם שנקרא קוקאין, ולמי שלא מכירות, קוקאין זאת האבקה הלבנה הזאת שבדרך כלל מסניפים דרך האף, ואז המשתמשת מקבלת מלא אנרגיה, מה שמתאים במרכאות כמובן, למסיבות ודברים כאלה. מה הוא עושה? אז בפעילות המוחית הרגילה, דופמין יוצא דרך נוירון לתוך המרווח הסינפטי, שם הוא נקשר על קולטנים שנמצאים בנוירון הבא. לאחר מכן אותו דופמין משתחזר בחזרה לנוירון, ממנו הוא יצא באמצעות סוג של איזה חלבון יהודי, כמובן בעין. אבל אם יש לנו קוקאין, הוא נקשר לאותו חלבון ממחזר והוא חוסם את האפשרות הזאת למחזור. מה שאומר התפוצצות של דופמין במרחב הסינפטי ומשם נגרמת תחושת הענה. אז איך דהל יודעים את כל הדבר הזה שדיברנו עליו היום? אז הבנו שהם משתמשים בגופות, באנשים חיים, אבל היו כל מיני ניסויים מזעזעים בחיות, כאלה שהתקינו במוח שלהם אנטנות, חשמל, חשמול ועוד דברים בעיה שאני לא מדבר עליהם. היום משתמשים באמצעים יותר נעימים, ודבר מאוד מוכר הוא ה-MRI, Magnetic Resonance Imaging, או בעברית מערכת דימות תעודה מגנטית. וכן, זאת בדיוק אותה מכונה שלוקח שנים להשיג אליה תור. אז שתדעו שיש כאלה בחלק מהאוניברסיטאות. בעזרת ה-MRI ניתן לראות את מבנה המוח באופן לא פולשני. משתמשים בו על מנת לבדוק מה הקשר בין מבנה ופעילות המוח לתפקודים קוגניטיביים. אנחנו יכולים לראות איזה אזורים פעילים במוח באמצעות סיגנל שמקבל ה-MRI מצריכת החמצן במוח. כלומר, אנחנו בודקים את השינוי בחמצון הדם באזורים שנמצאים בפעילות. נגיד, בזמן שעושים מטלה קוגניטיבית. מבקשים מישהי לחשוב על פיצה, רואים מה נדלק. עוד משהו זה EEG, שהמילה באנגלית היא כל כך מסובכת ואני רואה שאני לא מצליח להגיד אותה, אז פשוט אני אגיד בעברית רשמת מוח חשמלית. בעזרת המכונה החמודה הזאת שניסיתי אותה בעצמי, ניתן להגיד בזמן אמת מתי אזורי המוח פעילים על ידי מדידת פעילות חשמלית של המוח. נבדק חובש כובע EEG שמחוברות אליו כל מיני אלקטרודות והן מודדות את פעולה החשמלית של המוח. השיטה האחרונה שהיא מאוד מגניבה נקראת TMS או Transcranial Magnetic Stimulation, גריעה מגנטית. זה מכשיר שמכוונים אותו לקרקפת, והמכשיר הזה מייצר שדה מגנטי שמגיע עד למוח ומגרה את הקורטקס שנמצא מתחתיו. הגירוי החשמלי מפעיל את הקורטקס שהוא מונח עליו ואז אפשר לראות מה קורה. אז נגיד, אם אני מפעיל את המכשיר במקום מסוים ורואה שהאצבעות של הרגליים זזות, אני יכול להסיק מזה שיש קשר נוירולוגי בין האזור הזה במוח לבין אצבעות הרגליים שלי. טוב, אז בואו ניקח נשימה עמוקה ונחזור למציאות וננסה לסכם את מה שהיה לנו היום. אז התחלנו ודיברנו על למה הפרק הזה נחוץ ומה הקשר בין פסיכולוגיה, ביולוגיה והנפש שלנו. נכנסנו קצת יותר פנימה ודיברנו על מה באופן ספציפי קורה בתוך המוח שלנו, איך הוא מחולק ואיזה אזורים מעסיקים פסיכולוגים ולמה. אחר כך נכנסנו אפילו עוד יותר פנימה ודיברנו על הנוירוטרנסמיטורים החשובים שלנו והבנו איך הם קשורים לתרופות וסמים. בסוף הבנו מאיפה הידע שיש לנו מגיע. אנחנו יודעים שיש המון שאנחנו לא יודעים. שזה די מרגש שיש המון לגלות, אבל זה גם די מלחיץ מה עוד נשאר לגלות וכמה אנחנו לא באמת יודעים. תחשבו על זה, זה כמו הגלקסיה שלנו. אנחנו יודעים כל כך הרבה, אבל אנחנו גם יודעים שאנחנו לא יודעים הרבה. די מלחיץ. המדע והמחקר על המוח כל הזמן מתפתח וקורים דברים מטורפים. ואני בטוח שעוד די מעט שנים נגלה עוד לא מעט דברים, ויכול להיות שדברים שחפרתי עליהם כל היום בכלל לא יהיו רלוונטיים. אז אני רוצה להודות לכם ולכן שהצטרפתם אליי. תודה רבה, ולהתראות.